ערב טוב ומבורך. הנושא שאנחנו נעסוק בו הערב הוא תופעה חברתית ידועה, תופעת החוצפה. חוצפה בעקבתה תמשיך. זה כידוע, החוצפה היא מילה מתארת תופעה מאוד מאוד מיוחדת של רוח האדם, שלפי רבותינו מופיע במיוחד בזמן הגאולה. מה עניינה של החוצפה המופיעה בזמן הגאולה? אנחנו היום יודעים, מדובר בעיקר בעזיבת עול תורה ומצוות. כן, לא היה לנו דור כזה, כלומר דורות כאלה, כבר זה בערך כבר 100 שנה שזה התחיל, אבל במהלך ההיסטוריה לא היו לנו דורות שבהם עזיבת תורה ומצוות היא הנורמה של החברה היהודית. חוץ מאשר בדורו של אחז, שזאת הייתה הנורמה החברתית, וגם בדורו של מנשה מלך יהודה. אבל לאורך ההיסטוריה מצאנו אנשים שעוזבים קיום תורה ומצוות, אבל מעולם לא מצאנו, חוץ מאשר תקופות ספורות, שהנורמה הזאת תהיה נורמה חברתית, שכל החברה כולה מקבלת על עצמה לפרוק עול תורה ומצוות, ומי שעדיין מקבל על עצמו עול תורה ומצוות הוא זה שצריך להצדיק את עצמו. כן, זאת התופעה המכונה אצל רבותינו החוצפה של עקבתה למשיכה. איפה זה מתואר ברבותינו? שכחתי לצלם לכם, זה בסוף מסכת סוטה במשנה, נאמר כך. כן, בעקבות משיכה. כן, מה זה עקבות משיכה? אומר רש"י, בסוף הגלות לפני ביאת המשיח. זאת אומרת, עכשיו. אם נדייק, החוצפה של עקבות משיכה זה לא בדיוק עכשיו, זה כל התקופה שלפני הקמת המדינה. כן? כי הקמת המדינה זה כבר ימות המשיח עצמם. אבל מה שאומר רש"י, בסוף הגלות, בתקופה שלפני ימות המשיח, יש תופעה שמתוארת כאן במשנה במילים הבאות. בעקבות משיחה חוצפה יזגה. אם כן, בסוף הגלות לפני ביאת המשיח תתרבה החוצפה, או יותר נכון תגדל החוצפה, ויוקר יאמיר. כן, המחירים יעלו, יהיו משברים כלכליים. זה אגב קרה בשנת 1929 בוול סטריט, כידוע. הגפן תיתן פריה, וול סטריט זה הבורסה של ניו יורק, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות. טוב, מה המשמעות של מלכות תהפך למינות? יש על זה הרבה מה לדבר. יש אומרים שהכוונה למלכות ישראל שתהיה אפיקורסית, כמו שמצוי בימינו שהנורמה הרוחנית היא אפיקורסית, כיוון שהיא חילונית. יש אומרים שהכוונה למלכות של הגויים, היא תהפך למינות, זאת אומרת היא תכפור במסורותיה. וזה גם כן נמצא בימינו, מאז תקופת הרנסנס, כבר מאז 400 שנה, שישנה העמדה, ישנו ערעור על, ישנו ערעור על סמכותה של הכנסייה הנוצרית. זה פשוט הבטריות. כן. ואין תוכחת, הכל, כלומר אין מי שמוכיח, בית ועד יהיה לזנות. מה זה בית ועד? זה המקום, אומר רש"י, האם רש"י פה מפרש? זה הדף האחרון של מסכת סוטה. בית הוועד של חכמים יהיו לבית זנות, שקלו החכמים ואין לומד תורה, ויהיה חרב מעין איש, ובעלי זימה מתגודדים שם מפני שחוץ לעיר היו בתי מדרשות שלהם. והגליל יחרב. הגליל יחרב. מה זה שהגליל חרב? מה פירוש חרב? מה? מיושב בגויים. זה נקרא חרב. כן, זאת הלכה מפורשת בשולחן ערוך. שערי יהודה בחורבנן קוריאה, מה זאת בחורבנן? תחת שלטון של גויים. כך נפסק להלכה במשנה ברורה. והגולן יישום. יש שממה. מה זאת אומרת הוא שממה? ללא יישוב בכלל. כן, כפי שמצוי בימינו שרוב שטחי הגולן הפכו להיות שטחי אש של צהר. אין הכוונה לי יותר גרוע מזה. אולי. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. מה זה אנשי הגבול? אומרים חכמים בגמרא, אלו תלמידי חכמים ששמים גבול לדבריהם. כלומר, לא רוצים לשמוע לרבנים. וחוכמת סופרים תשרח, ויראי חטא ימעשו, והאמת תהיה נעדרת, נערים פני זקנים יבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנה ולאב, בת קמה ואימה, קלה וחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. כלומר, יש לנו כאן תיאור כללי של הדור, פני הדור כפני הכלב, זה דבר שגם צריך להבין, מה פירוש להיות ככלב. בת קמה באימה, קלה בחמותה, אני עושה פה קראתי את זה, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כלומר, זה תיאור המצב של הדור של סיום הגלות, והדבר הזה הוא כמובן דבר שלילי. זה רע שמתרבה החוצפה בעולם. זה דבר רע, מקולקל מאוד. אבל הרב קוק מלמד בהרבה מקומות שכשאנחנו פוגשים קלקול במידות, ככל שהקלקול הזה עמוק יותר, כך שורשו בקדושה עליון יותר. כלומר, צריך להגיד שאם יש משבר במידותיהם של ישראל, זה לא משבר סתמי, זה לא סתם משיכה אחרי היצר הרע, זה סימן שמשהו גדול הולך ונבנה בנפש של עם ישראל, והדבר הגדול הזה צריך להוציא אותו אל הפועל דרך המשבר הזה. אם כן, מה יש בחוצפה של עקבית הדמשיכה שהוא כל כך גדול, כל כך נשגב? זה, אפשר לומר, נושא שראוי לתשומת לב מצד עצמו. אנחנו היום נלמד את זה בעיקר דרך דבריו של הרב זצ"ל. אפשר לומר כך, שהחוצפה זה הרצון לא לקבל עול. אני קובע, אין סמכות מעליי. יש ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין, דף קה עמוד א', חוצפה מלכותא בלא תגא. החוצפה היא מלכות ללא כתר. כלומר, מלכות שלא הכתירו אותה. מלכות שקמה מעצמה ללא גושפנקה חיצונית, ללא איזשהו גילוי דעת מלמעלה שהמלכות הזאת ראויה למלוך. זה נקרא חוצפה. חוצפה מלכותא בלא תגא. אבל השאלה היא, איזה מלכות זאת? המלכות הזאת שרוצה לקום ללא כתר. הרי אומר התנ"ך, בי מלכים בספר משלי, בי מלכים ימלוכו. כלומר, כשיש מלכות בעולם, כל מלכות שבעולם זה מן השמיים מולך. מן שמיה, כן, יש יותר מדי הלו. כן, מן שמיה המלכוה. כן? כלומר, כל מלכות שיש בעולם, מן השמיים נותנים לה תוקף. יוצא לפי זה שגם המלכות של החוצפה, אף היא מן השמיים. אם כן, מה זה מלכות בלא כתר? זה מלכות שמיים לא בגלוי. ויש על זה ביטוי מאוד יפה שוב בגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ה עמוד א', חוצפה אפילו כלפי שמיה מהניה. כלומר, גם כלפי השמיים החוצפה מועילה. מה זאת אומרת? זה עושה רושם למעלה. כשמישהו חצוף, אז עושים מה שהוא רוצה. ואפילו בשמיים מוכנים לשמוע לדבריו של החצוף. למה? סימן שהחצוף מגלה איזשהו רצון של הבורא שאיננו גלוי. אם כן, יש כבר ממד חיובי בחוצפה הזאת. תסתכלו, יש כאן למעלה, איפסתי לכם מקור מסנהדרין דף ג' עמוד א', אמר שמואל, שניים שדנו, הרי בית דין צריך להיות מורכב משלושה דיינים, אסור לדון על ידי שני דיינים בלבד. ומה קורה כששני דיינים דנו? אמר שמואל, שניים שדנו, דיניהן דין. כלומר, הפסק דין שלהם מתקבל, אלא שנקראו בית דין חצוף. מה חסר בבית דין הזה? חסר אף בית דין. כן? זה למעלה.
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 והצ'וקצ'יק, כן? צדיק עם, עם גרש וו, פה, עוד צדיק עם גרש, יוד קוף. אמר שמואל, שניים שדנו, דיניהם דין, אלא שנקראו בדין חצוף. מה, מה חסר בבדין של שניים? חסר דיין שלישי. הדיין השלישי הוא אב בדין. כלומר, מי האב בדין של, של הבדין הזה? הקדוש ברוך הוא אב בדין של הבדין הזה. זה המשמעות של חוץ בה אפילו כלפי שמיה מהניה. הם הכריחו את הקדוש ברוך הוא להיות שותף בדין שלהם כאב בדין. לכן הם בדין חצוף. אבל דיניהם דין, כיוון שהקדוש ברוך הוא היה שם. ובעצם הדברים כאן רמוזים בפרק שירה. פרק שירה, הדפסתי לכם קטע ממנו באמצע העמוד. פרק שירה הוא מדרש קדום שבו יש תיאור של השירה של החיות. למשל, השיר של השור זה השיר על השם כי גאו גאה, כן? או של הנחש סומך השם לכל הנופלים, כן? או יש שמה של הסוס, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה לית גבירתה, הנה השם ילונה שיכונן, כן? אז כאן השאלה האחרונה שנשאלת בתיאור האחרון שיש בפרק שירה זה כלבים אומרים בואו, כן? זה מה שהם אומרים, בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושה. מה זה הכלבים? פני הדור לפני הכל. כלומר, הדור האחרון, הדור שנקראת הנמשיכה, הוא דור חצוף שפנת כפני הכלב. אז מה הוא אומר, הכלב? הוא אומר, בואו נשתחווה ונכרע. כלומר, עומק החוצפה הזאת, זה בעצם הרצון מקבל על מלכות שמיים. הכיצד? כן? זה דבר שצריך לברר אותו. אפשר לומר ככה, יש שני אופנים של מלכות שמיים. יש אדם שיש עליו עול מלכות שמיים בלי שהוא קיבל אותו. פירוש הדבר, הוא נולד עם זה. הוא גדל בחברה שלקבל עול מלכות שמיים זה מובן מאליו. אז הוא לא יכול לקבל עול מלכות שמיים באמת. זה כפוי עליו. אם כן, עול מלכות שמיים שבא בקצת כפייה, זה לא עול מלכות שמיים מלא. לכן יש צורך במרידה של הדור כדי לקבל עול מלכות שמיים באמת. אז איך המרידה הזאת? על ידי החוצפה.
אנחנו מורדים?
הדור שלנו הוא דור של מורדים, כן? גם באורות עמוד קמ"ב, זה לא מודפס לפניכם, הרב קורא לזה בשם נסירה. כן?
הדרכה אישית?
לא, זה לא הדרכה אישית. אומר הרב כאן, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות אלוהית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה אור השם אלוהי ישראל. באורות עמוד קמ"ב פסקה י"ג. כלומר, זה ידוע, אי אפשר לעזוב את השם. אנחנו דבוקים ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. גם אם נרצה לא נוכל, אומר הרב, אבל אי האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. זה מין כפייה שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כן? אז זה מרגיז. אני לא יכול לא להיות דבוק באלוהים. אז זה לא מתוך רצון חופשי שאני דבוק. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננצרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכללות התרדמה, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת למור, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. טוב, אתם מבינים את המשל של הרב כאן. הוא אומר בעצם, זה כמו המצב, היחס בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, דומה ליחס של אדם וחווה לפני שהם נפרדו. אדם וחווה דבוקים זה לזה. זה מרגיז, אי אפשר אף פעם לעזוב אחד את השני. אז מרדימים, עושים ניתוח, ואז הם נפרדים אחד מהשני. ואז אדם הראשון יכול לומר בחירות גמורה, זאת הפעם אצא מעצמי ובשר מבשרי, ולהתחבר אל אשתו מתוך חירות גמורה. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד עד. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה, כלומר בחוצפה, על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הם תולדותיה של הנסירה הזו וכו' וכו', עד שבסוף אני כאן מדלג על כמה שורות, בסוף יש קבלת עול מלכות שמיים בלב שלו. אם כן, זה בעצם מה שאומר כאן הפרק שירה. כלבים אומרים, בואו נשתחווה ונכרע. יש גם בחיי האדם הפרטי משהו מעין זה, מה שנקרא מרד הנאורים של גיל הטיפש עשרה, שבו יש הכרח של מרידה במידה זאת או אחרת, אבל משהו מין ניתוק מוכרח להיות, וזה מסביר את כל המשברים של גיל 15-16. כשמבינים את זה, אז ההורים לא צריכים להיבהל. אם ההורים לא מבינים את זה, אז הם נבהלים. כמו כן גם אצל ילדים קטנים, בשלב של המעבר מן התינוקיות אל הילדות, יש שלב שבו הילד כל הזמן אומר לא. כל דבר שנותנים לו, הוא אומר לא. אתה רוצה סוכריה? לא. אתה לא רוצה סוכריה? לא. כן? לא משנה מה, העיקר לא. מה זה עוזר? זה עוזר לו לבנות את העצמאות שלו, את האישיות הפרטית שלו. הוא זקוק לזה, כן.
מי שגדל עם עול מלכות שמיים, אז יש בעיה.
נכון, יש בעיה.
הוא יכול אולי להתנתק לידי מחשבות ולחזור לידי מחשבות?
כן. או הוא יכול ללמוד מהטעויות של האחרים. זה אחד הדברים הטובים שעושים כל מי שעושים, כל אלה שעושים טעויות, עוזרים לנו ללמוד מהטעויות שלהם.
הבן אדם רוצה ללמוד מעצמו, לא רוצה...
אז יכול ללמוד מעצמו, מומלץ ללמוד מאחרים. הדתיים יש להם שתי אפשרויות, או למרוד, או ללמוד מהטעויות של אחרים. שתי אפשרויות. או? מה?
זה לא קבלת מלכות שמיים חדשה.
למה? ודאי שזה קבלת מלכות שמיים. אתה יכול לבחון איזה טעויות, איזה שטויות אפשר לעשות, ולראות מה הניסיון אומר וכו'.
או להישאר דתיים בגלל שאומרים
כאלה. אבל אז יש חיסרון. כן, ולכן באמת הדור שלנו כבר לא עובד ככה. היום 95% מעם ישראל אינו שומר תורה ומצוות, אינו דתי במובן הרגיל של המילה. ברור? משום שזה דור של עקבי דת המשיכה, שתובע את ה... מה? אתה אומר? 95%, כן. אני כולל את יהודי חוץ לארץ, בסטטיסטיקה. אם תשכלו רק את יהודי ארץ ישראל, אז יש לך באמת יותר דתי. אבל זה דור שתובע את ההכרה של מה שהוא עושה. ברור? בעצם הדברים נאמרו על ידי הרב כאן במקור שמודפס למטה מתוך אורות התשובה פרק י"ז פסקה ג'. גם מתוך החול יגלה הקודש, וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. אולי הייתי אומר דווקא אבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. אם אתם יודעים מה זה החול, מה זה החופש הפרוץ ומה זה השירה החופשנית בימינו, אז אפשר לראות את עומק האופטימיות של הרב. כן? אבל זה מה שאומר, ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. עכשיו שאלה, מי אמר לו לרב קוק את זה? איך הוא יודע את זה? שמתוך החוצפה בסוף תהיה קבלת מלכות שמיים. אולי זה יידרדר לגמרי. אולי החברה היהודית בארץ ישראל תהפוך לחברה כמו כל העמים, ואולי גרוע מזה. מה?
יש בתת מודע של כל זמר שמוציא שירים כאלה, הוא יודע שזה לא שלו.
אבל מי מבטיח? מי מבטיח לרחוק?
אני אומר, הסגולה היהודית. הסגולה היהודית שבתוך כל אחד ואחד, זה לא יכבר אף פעם, דברים חסר אותו כמה שקורה.
אני רוצה הוכחה לזה, כן?
במשנה בסתה, כתוב, בעקבתה למשיח, נכון?
כן.
הזמן של המשיח זה הזמן האידיאלי.
אז אתה אומר, ממילא כיוון שמשיח בא אחרי זה. כן, אבל כל זה סימנים. הייתי אומר, זה תוצאה הכרחית מאמונת ייחוד השם. אם אנחנו מאמינים שהשם אחד, אז הוא אחד בכל. לכן לא יכול להיות, לפי האמונה העברית, שתהיה מציאות כלשהי בעולם שתהיה עזובה מהשם. ולכן כל נפילה סופה לעלות. זה מובן? כלומר, אם השם אחד, אז אין מחוץ לו. לכן אי אפשר ליפול מחוץ לו, כי אין חוץ לו. מובן? לכן כשמגיעים לתחתית היותר נמוכה, משם מוכרחים רק לעלות. מובן?
אבל התחתית הכי נמוכה היא שם השם בעצם.
נכון, ולכן מוכרחים לפגוש את השם שם.
אבל אין סוף גם למטה.
לא. אגב, זה מה שכתוב בפרשת ויתחנן. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם מרה בעיני השם אלוהיך. להכעיסו במעשי ידיכם. הידותי בכם היום כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמת תשמידון. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם אתם מעט בגויים אשר יפיץ השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים, אלוהי עץ ואבן, אשר לא יוכלו ולא ימישו ולא יברחו, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, מה הדיוק כאן? שדווקא משם, דווקא מן המצב הזה שאתה משועבד אלוהי עץ ואבן, שם תמצא את השם אלוהיך. כן?
ואז כשהוא שאל אם יש הדרכה ליחידים, אתה אמרת שלא.
ודאי שלא.
אבל בעצם מציאות כזאת, מה אם עדיף שתראה, תראה, 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 תקבל מכה, תחזור.
למה?
עכשיו.
אפשר לרדת, 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 ולפני שיורדים עוד יותר לעלות, מה הבעיה?
אבל אז אין משמעות לרידה, כי לא כפרת.
למה? אפשר לרדת הרבה ולעלות.
לא, אבל אם אני מחפש את המשמעות של הכפירה, כדי להיות מזוכח, כן, אז אתה חייב להגיע ל...
אבל שים לב שבמשל של הרב, הכפירה באה מתוך תרדמה. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, כלומר זה בהשגחה. זה ריבונו של עולם מסדר שתהיה כפירה בעולם, זה לא יוזמה של הרבנים. כן, זה לא שהרבנים ישבו ביניהם ואמרו, רבותיי, הגיע הזמן עכשיו לפתוח את שערי הכפירה, ואז במבצע יזום חינכו לכפירה. ברור?
כן, ברור, אבל...
השאלה, מה התפקיד שלך בתוך המערכת, כלומר, בתוך משחק השחמט? מה התפקיד שאתה ממלא? האם אתה ממלא את התפקיד של נושא כליו של הקדוש ברוך הוא שעוזר לו לעשות כפירה בעולם, או כמי שתפקידו להפיץ אמונה בעולם?
לא, השאלה היא לא לפתוח את שערי הכפירה, אלא השתיקה של הרבנים, אפילו היום, יש שתיקה גדולה מצד
הרבנים. למה יש שתיקה של הרבנים?
הרבנות לא מתערבת באופן מסיבי בתהליכים האלה.
ודאי שמתערבים.
לא רואים את זה, עובדה שעם צועק. אבל אולי זה בעצם מוכתב ממה שהרב אומר, שהם מעוניינים שנרד כמה שיותר למטה.
לא. לא. אנחנו לא מעוניינים לרדת למטה. שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך ייסורים, אמר, לא הן ולא שכרן. לא מבקשים ייסורים. אנחנו לא מזוכיסטים. אבל אם כבר זה קורה, לפחות שזה יעזור משהו. כן.
מה שכתוב, גם מתוך הסיפורת החיצונית, זאת אומרת,
שינתו
גם את הספרות החיצונית
שגם הספרות החיצונית עצמה תקבל עונכות שמיים. זאת אומרת, שמתוך עומק התומעה של הכפירה, מתברר בעומק הכפירה שיש רצון אמיתי לקבל על מלכות שמיים. כן, כמו שפעם הרב ציודה אמר, הכופרים הגדולים והמאמינים הגדולים מבינים אחד את השני. מי לא מבין אחד את השני? הכופרים הבינוניים והמאמינים הבינוניים, הם אנטיתטים. מובן? גם בערפידתו הרב מסביר על מה עתידים הרשעים לתת את הדין. הם עתידים לתת את הדין על זה שהם ציערו את הצדיקים הבינוניים, כי הצדיקים הגדולים הם לא מצטערים מכלום, הם מבינים גם את המשמעות של הכפירה הגדולה. אבל הצדיקים הבינוניים הם סובלים מזה. אז צריך להעניש את הרשעים על הצער הזה שהם עשו. כן? לכן אומר כאן הרב, זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה, ייגמל זה הציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וידע העולם כולו כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. וסוף הכל הוא לתשובה המביאה הרפואה וגאולה לעולם. לפי זה, החוצפה דגדה למשיכה, היא מכשירה את העולם לתפיסה רחבה, חופשית יותר, של האלוהות. יש לנו כלל בגמרא, במשנה, במסכת אבות, והמכתב, מכתב אלוהים חרות על הלוחות, עד כקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מסקנה, כדי לעסוק בתורה צריך להיות בן חורין. נכון? אם אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אם כן, תכונת הנפש הנדרשת כדי לעסוק בתורה זה החירות. ולכן, כשעדיין התכונה הזאת לא נקנתה, יש לקנות אותה בחוץ. ואפשר לומר, כל החוצפה דקדה למשיכה זה לימוד החירות לשם עסק אמיתי בתורת השם. ולכן אפשר לומר שהמושגים מתרחבים על ידי החוצפה של יקדת המשיכה. נא לעיין במקור באורות התשובה דלת ח' מופס מצד שמאל, קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה לכבוד השם. מה מתכוון כאן הרב לומר? יש אדם שחוזר בתשובה כי הוא ירא מן העונש, זאת תשובה נמוכה. יש אדם שחוזר בתשובה כי הוא אוהב את השם. יש אדם שחוזר בתשובה כי הוא ממושמע. יש אדם שחוזר בתשובה מפני הלחץ החברתי. יש אדם שחוזר בתשובה מפני תחושה בריאה. הוא מרגיש שהמצוות זה טוב לו. וכדומה. ויש אדם שחוזר בתשובה כדי להשיב את כבוד השם על כנו. כי החטא הוא חילול השם. אז השיבה, החזרה בתשובה זה סילוק החילול והשבה כבוד השם.
זה יותר
מיראת הרוממות? זה יראת הרוממות. כן, אומר הרב, קודמת לכל מיני תשובות שנבעות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. אבל כבוד השם זה מושג מצומצם. מה שאנחנו מתכוונים לומר במילה כבוד השם, אין לנו שום מילים בעולם כדי להגיד את זה. לכן אומר הרב, אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. כן. מה? המושג כבוד השם הוא מושג מצומצם. כי הוא כבר מזכיר מילים. הוא אומר השם, הוא אומר כבוד. וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבות המשיכה. כלומר, בעקבות משיכה מתחילים לחזור בתשובה. איך? לכבוד השם. אבל אין לזה מילים. לכן מעדיפים אפילו לא להזכיר שם שמיים בתשובה הזאת. זה פרדוקסלי. זה נראה שאדם לגמרי פרק מעל עצמו כל עול מלכות שמיים. ועד רבה, מפני שהוא חפץ מכבוד השם, הוא איננו מסוגל להשתמש במילים השגורות כדי לדבר על האלוהות. ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים שממנו, כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולים. כלומר, ממילא זה יחזיר גם כן את כל החזרות, כל האורחות של חזרה בתשובה הרגילים. נו, אז למה לא כולם דתיים? הוא מסביר הרב. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו הוא דוחה את האורה הקטנה. כלומר, אדם רוצה לחזור בתשובה אל האלוהים, ולא בתשובה אל הרב. לא בתשובה אל בית הכנסת, אל בית המדרש. הוא רוצה לחזור בתשובה אל האלוהים. לכן הוא דוחה גם אורות קטנים מהאלוהים. זה ידוע, בית מדרש זה יותר קטן מריבונו של עולם. כן? עם כל מה שזה גדול בית מדרש. אבל הקדוש ברוך הוא יותר גדול מבית מדרש. כן?
האם זה לא אומר שהיהדות תשתנה?
לא, לא. זה בדיוק מה שאומר. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים, אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו, הנה זה השאלה שלך, כאילו ניתחו. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות. כלומר, האור הגדול מחיה מתים, הוא מחזיר לתחייה גם את בית המדרש, גם את בית הכנסת, את הכל. גם את היראת שמיים הפשוטה. כל זה מתחדש ומתחיה מכוח ההכרה הגדולה. כן. זה חלק מהאור, נכון, אבל זה רק חלק. אבל זה רק חלק. האור הגדול הוא אין סוף. יש, כן, ודאי. בכלל ההוויה כולה. וזה בעצם, תסתכל כאן במקור, אז אתה מביא אותי למקור שמתחת את זה במסכת ברכות דף ל"ד. אמר רב כהנא, חציף עליי מן דמצלה בביקתה. רב כהנא אומר, חצוף בעיניי מי שמתפלל בשדה. ביקתה, זה ביקעתה בעצם, לפי רשי. יש מחלוקת מה פירוש המילה ביקתה שם, אבל רשי מסביר שהכוונה שמתפלל בשדה. מה ההבדל בין שדה לבית כנסת? בשדה אין קירות, בבית כנסת יש קירות. כלומר, החוצפה תובעת את גילוי השם בכל. כבר אינה רוצה אפילו בהבחנה בין טוב לרע. כי ההמשך זה, ואמר רב כהנא, חציף עליי מן דמפרש חטאי. מי שמוציא בפה במפורש את החטאים שלו. אומר, עשיתי כך וכך וכך. שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. כן, אם כן, החוצפה זה הדרישה לרוחב מקסימלי. ולכן בתחילת דרכה של החוצפה היא באמת חצופה ודוחה החוצה את כל האורות הקטנים עם כל חשיבותם. כן.
למה
מה? לפני השם מתוודים. לפני השם. מתוודים לפני השם, לא לפני בני אדם. או. כן.
יש בזה משהו רע של לראות את אלוקים גם בשדה?
לא. אין בזה רע לראות את אלוהים גם בשדה. אבל זה צריך להיות גם בשדה. כן, ואילו האדם הזה מתפלל בשדה, אין אצלו ערך לבית הכנסת. או? זה הכוונה. כן?
לא
יודעת
מה הכוונה בהבחנה בין טוב לרע. הוא יכול לראות את אלוהים גם בתוך הרע?
כן. הוא אומר, אני עשיתי חטאים. אז מה אם עשיתי חטאים? חטאים זה גם הקדוש ברוך הוא ברע, משהו כזה. כן. עכשיו תראו, באמת שהדברים מתבררים הרבה יותר בפסקה מאורות התשובה, מודפסת למעלה. מאורות התשובה, דלת יוד. החוצפה ועקבתה דמשכה באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. מה זאת אומרת? לפני 300 שנה, אם הייתם אומרים למישהו, הנח תפילין, היה אומר, למה? אז היו עונים לו, להניח תפילין זה טוב, זה נותן לך עולם הבא. וזה היה סיבה מספקת להניח תפילין. אבל, למשל, משעה שהתעוררה תודעה הכללית, למשל הציונות, בא אדם ואומר, אתה רוצה שאני אניח תפילין, תראה לי במה הנחת תפילין היא מעשה ציוני. אם תשכנע אותי שזה מעשה בעל משמעות כללית, אני מוכן לעשות. אם לא, אז לא. לא מוכן לעשות מעשה פרטי שאינו מקושר עם הכלל. זה מה שאומר הרב, אין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. היום אנחנו כבר הגענו אפילו למשבר יותר גדול. אפילו אם אני הוכיח למישהו שאין דבר יותר ציוני מאשר להניח תפילין, הוא ישאל, אבל אני רוצה להבין, במה זה אוניברסלי להניח תפילין? פחות מזה אני לא מוכן לעשות. הוא אפילו ישאל, תראה לי במה זה אוניברסלי להיות ציוני. כלומר, כל דבר צריך להיות קשור עם ממד כללי יותר. אם לא, לא מוכן לעשות. מובן? באמת, הנחת תפילין, זה מעשה כללי או לא? חסר לכם שלא, כן? ודאי שכן, כן, מעשה כללי. כן, מה אתה אומר?
לא יודעים מה שאנשים חושבים, אבל אנשים חושבים מה זה ייתן לי,
כן, אבל כשאתה מדבר על ערכים עם בני אדם, הערכים שבני אדם מוכנים להשתעבד עליהם, זה ערכים בעלי משמעות כללית. למשל, היום יש, נגיד, מה אתה מתכוון היום? למשל, יש אנשים שאומרים, לא אכפת לי מיהודה ושומרון, אני רוצה שהילדים שלי ילכו בשקט לבית הספר ושהם יוכלו לאכול פרילי בבוקר, כן? ולכן פעם כל המאכלים היו קנד לח, כן? קרפ לח, והיום זה פרילי, קרם לי, וכדומה, כן? לזה אתה מתכוון. זה נכון, אבל כשאתה שואל מישהו ומדוע לא אכפת לך מיהודה ושומרון, ומדוע אתה מתכנס אך ורק בחווייתך הפרטית ובוידאו נוסף, הוא אומר, כי זה לא מוסרי לשעבד עם אחר, כן? כי זה לא נראה לי מספיק כללי. אבל אם תגיד לו תתרום למען הרעבים בעולם, אז הוא יתרום. מובן? למען הרעבים על פני כדור הארץ, זה מספיק טוב. ברור? אז כך שהתודעה הכללית לא נעלמה, אלא לא תמיד היא מוצאת ביטוי, ולכן זה מוליד את הייאוש. ייאוש פרטי. זה כמו עשיו. עשיו הרשע, הוא בא מן השדה. מעניין. מה הוא הולך לעשות בשדה? הוא הולך לחפש משהו, נכון? הוא הולך לחפש את הרוחב. כן? חציף עליי דמצלי בביקעתה. הלך להתפלל בשדה. כן, זה בדיוק אותו דבר. למה? הוא אומר, על הייתן אינה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. ומה חיפשתי את אנוכי השם אלוהיך ולא מצאתי. או? לדעתי, אומר עשיו, האלוהים הולך למות. הנה אנוכי הולך למות. אם כן, כל הערכים בטלים. ולכן, אני מתכנס מרוב ייאוש בחוויה של הרגע. על הייתן אינה מן האדום, האדום הזה. מובן? זה התופעה שמצויה גם בדור שלנו, כן? מרוב חיפוש אחרי אידאלים וייאוש מן האידאלים, אז מתכנסים בצרכים הפרטיים. זה לא מתוך קטנות, זה מתוך גדלות הייאוש. אשרי דור שמסוגל להיות מיואש. פעם, כשהיו אומרים למישהו, מדוע אתה בונה מפעל בנגב? הוא היה אומר, כי אני ציוני, ואז כולם היו אומרים, וואו, כל הכבוד לך. היום כשמישהו עושה את אותו הדבר, כן, אומרים לו, למה אתה בונה מפעל? ואם הוא יעיז לומר שזה בגלל ציונות, כולם יצחקו עליו. אם הוא יגיד זה בשביל לעשות כסף, כן? אז יכבדו את זה. כן? אבל זה מראה שזה דור שכבר לא מסתפק באידאלים קטנים. פעם ההסברה הציונית הייתה נאיבית, כן? היום היא דורשת, ההסברה הציונית, ההזדהות עם הציונות, תובעת לעצמה אידאלים גדולים, והיא לא מוצאת. לכן יש משבר בציונות. כן. מה לא מובן? זה מובן בחצי. כן, זה הייאוש של האדם הגדול. הייאוש של האדם הגדול מביא אותו לדרוש את טובתו הפרטית.
מי שלא
מיואש,
אז הוא
קטן? מי שלא מיואש, לא, הוא יכול להיות עוד יותר גדול. אתה מדבר ככה, הדתיים, כן? לפי מה שאני אומר, זה לא כבוד גדול להיות דתי, נכון? זה נכון. כלומר, יש שני סוגי דתיים. יש דתיים בינוניים ויש דתיים ענקיים. דתיים בינוניים יש פחות ופחות. נכון? מדוע? כי באמת אנחנו בדור שטובי הגודל. ולכן הדתיים הבינוניים הולכים ומתמעטים. אבל מה שכן יכול להתרבות זה דתיים ענקיים. יש כאן. כן? זה מי שכבר כולל את כל הגודל בקרבו. הרב קוק למשל. ברור? בשביל זה אנחנו לומדים במכון מאיר. בשביל להיות לא דתיים קטנים, אלא דתיים גדולים. כן. זה דבר שאגב מפחיד את החברה שלנו, ולכן הם תקציבים למכון מאיר. טוב, אם כן, בואו נמשיך בפסקה הזאת, כן? ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכלים הרוחניים. כלומר, אם היינו לומדים תורה ברצינות, בעומק אמיתי, אז היינו רואים איך כל הפרטים קשורים עם הכלל הגדול. אז הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאת אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, מעטים הם אלה העוסקים בתורה בצידה הפנימי, אלא אנשים עדיפים להתגדל בידיעת הלכות ופלפולים, שזה של עצמו חשוב, אבל זה לא הכל, צריך גם למעלה מזה. משום כך באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. כלומר, עדיין לא קמה ישיבת מרכז הרב. ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. צריכים לגדל תלמידי חכמים גדולים בענייני אמונה, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, היא דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כלומר שהמושגים הכלליים הקשורים בתורה יהיו מצויים בדור. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם ותשובה כללית, לכן לתת את פריה. לא? אם כן, החוצפה שקצת המשיכה זה תביעה להקמת מכון מיר. ולכן אפשר לומר שהיא מצליחה, החוצפה הזאת. תסתכלו כאן במקור מצד ימין למעלה, זה לקוח מספר צדקת הצדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין. חי לפני 100 שנה, ובהרבה דברים הוא מקדים את משנתו של הרב, אבל בסגנון ישן. זאת אומרת, סגנון שלא תמיד מאפשר לראות שמה שהוא אומר זה דברי הרב. אתם יודעים, את ספרי הרב ניסו לשרוף. את ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין לא מנסים לשרוף. למה? כי הספרים של רבי צדוק הכהן מלובלין זה יותר חריף מהרב אמנם. אבל זה כתוב באותיות רש"י, ובסגנון רבני מיושן, אז לא שמים לב שזה מה שהוא אומר. מה? יש הוצאות חדשות, אבל זה אחרי שהוא הספיק להיקלט בתוך הספריות. כן? לרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקיי, ועל דבר זה ידבו כל הדובים, כי העובר על דברי סופרים נקרא רשע, כמו שאמרו במסכת יבמות. כן, כלומר, אדם רשע, אין לו מה לספר את חוקי השם, אומר רבי צדוק הכהן, אבל מה זה רשע? זה אדם שעובר אפילו על איסור אחד של דרבנן, נקרא רשע. כן? זה נורא. על זה ידבו כל הדובים. אבל על זה אמרו הקדמונים, מאמר חז"ל, כל מה שיאמר בעל הבית עשה, חוץ מצא. מה זה אומר? כן, זה ביטוי מוזר, במסכת פסחים יש על זה כל מיני פירושים, אבל זה, על כל פנים, עם כל הפירושים המאמר נשאר תמוה. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. צא, אל תשמע לבעל הבית, מוזר מאוד. כן? יש על זה כל מיני פירושים. אני זוכר, הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, שחוץ מצא, שאת זה צריך לדעת לעשות לבד, כן? אבל אבל כאן, בכל זאת, מצד פשט המאמר צריך להסביר את זה אחרת. מסביר כאן רבי צדוק הכהן מלובלין דוגמה של חוצפה בתורה. החוצפה בתורה זה החוצפה של קבוצה הנקראת המעפילים. לא לחינם כתבה התורה עניין המעפילים בפרשת שלח. אתם יודעים מה זה המעפילים? בפרשת שלח המרגלים אומרים לא להיכנס לארץ ישראל, ממרים את פי השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? אתם תישארו במדבר 40 שנה, אסור להיכנס לארץ. עכשיו באים המעפילים ואומרים, הננו ועלינו כי חטאנו לשם אלוהינו ואנחנו כן רוצים לעלות. לא מובן. אם אתם עכשיו מחליטים לשמוע את דבר השם, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שתישארו במדבר דווקא, אז מה אתם מעפילים? אז הוא אומר כזה דבר, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו, אלא שהם חשבו שזה בכלל חוץ מצה. מי זה בעל הבית? זה הקדוש ברוך הוא. איפה הבית? ארץ ישראל. כל מה שאומר לך הבעל הבית עשה חוץ מצה מארץ ישראל? כן? ועיין בזוהר המליץ כל עניין מרגלים על התורה, והיה עונה שלא ישיגוה, ועל זה הפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, כמו שאמרו חז"ל, חוץ פתה מלכותה בליטגה. כאן אני מדלג על הסוגריים. פירוש כידוע, מלכות וכנסת ישראל וכולי, זה משהו אחר. תסתכלו ארבע שורות לפני הסוף, ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. כנראה שעצה הוא, אלא שלא תצלח. כלומר, מה אמר להם משה? למה זה תמרו את פי השם והיא לא תצלח? מה זה היא לא תצלח? אני צריך להגיד, למה זה תמרו את פי השם? לא תצלח. מה זה והיא לא תצלח? ודייק והיא, שבכל מקום דרשו חז"ל, היא ולא אחרת. שיש זמן אחר שמצליח. והוא זמננו זה שהוא יקווה משיחה. כלומר, בימי משה חוצפה לא הצליחה. בזמננו זה מצליח. מה?
לגיטימציה
לחוצפה. לגיטימציה רטרואקטיבית, נכון. כן, כמו כל דבר שזה אנחנו יודעים אותו בדיעבד ולא לכתחילה. כן, אבל זה בא לומר שהחוצפה של זמננו צריכה להיות נידונה באופן שונה לגמרי. החצוף בדרך כלל הוא בחוץ. בזמן הגאולה הוא בפנים. יש ביטוי של הרב על אגדה של פסח, על הרשע. על הרשע נאמר, אילו היה שם, לא היה נגאל. כי הוא חצוף הרשע. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אילו היה שם, לא היה נגאל. אומר הרב, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל. כן? שם לא היה נגאל, אבל עכשיו כן. כן? יש דרך לגאול את החוצפה. עכשיו, אם תשימו לב, כל הדברים שאמרנו בעצם רמוזים בהמשך פרק שירה במקור האמצעי. בסוף פרק שירה יש איזה סיפור קצר על רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. מי זה הרבי ישעיה הזה? מוזכר אך ורק פה. לא ידוע משום מקור אחר. אבל השם ישעיה ידוע לנו ממקום אחר. מאיפה ידוע? יש נביא שקוראים לו ישעיה. אנחנו נראה שההתנהגות של הרבי ישעיה הזה דומה בצורה מדהימה להתנהגותו של ישעיהו הנביא בהזדמנויות אחרות. אם כן, רבי ישעיה, אגב, מה פירוש ישעיה? מה פירוש המילה הזאת?
ישע השם.
ישע השם, כן? זאת אומרת, זה שם של המתעסקים בענייני ישועה, בענייני גאולה. תלמידו של רבי חנינא בן דוסה התענה 580 תעניות. להתענות 85 תעניות, צריך שזה משהו דבר רציני. מה הוא רצה? אמר, כלבים שכתוב בהם והכלבים עזי נפש, החצופים האלה, לא ידעו שובעה, יזכו לומר שירה? מה מטריד אותו? איך זה שהשירה נאמרת על ידי הכלבים? מה זה השירה? מתי יש שירה? כשיש גאולה. איך זה שדווקא הדור הזה שפניו כפני הכלב זוכה לומר הלל ביום העצמאות? לא מובן לו. הכלבים הזה נפש לא ידעו סובה והם אומרים שירה? היינו חושבים הצדיקים וכו', אבל שהם יאמרו שירה? זה משהו לא מבין בדור הגאולה. הוא עוד לא למד את הרב. וענה לו מלאך מן השמיים. אגב, אתם זוכרים ישעיהו הנביא גם כן אמר, אוי לי כי נדמתי, כי איש תמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. על זה הוא קיבל עונש, נכון? ויעוף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פי, ויאמר,
הנה זה נגע על שפתיך ושר אבוניך וחטאתך תקופה. כלומר, ישעיהו נענש על זה שהוא אמר בפיו דברים רעים על דור חצוף. כן? יש לו ביקורת. הדור החילוני הזה, יש לו ביקורת. מה, הוא יכול להביא גאולה הדור הזה? כן? מעניין. כמה תעניות הוא התענה בדיוק? 85. כמניין?
פה.
נכון. כלומר, השאלה שלו זה על הפה. אגב, מה זה חוצפה? זה דיבור שנאמר בפה.
חוץ לפה.
מחוץ לפה, כן. הוא חוץ מפה. כן, החצוף הוא בחוץ. אם כן, הוא שואל, איך זה יכול להיות? וענה לו מלאך מן השמיים ואמר לו, ישעיה, עד מתי אתה מתענה על זה הדבר? שבועיים מלפני המקום ברוך הוא, מיום שגילה סודו לחבקוק הנביא, לא גילה דבר זה לשום גריה בעולם. אלא, בשביל שתלמידו של אדם גדול אתה, שלחוני מן השמיים להזדקק אליך. מי זה האדם הגדול שרבי... זה רבי חנינה בן דוסה. כן, רבי ישעיה הוא תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. מכיוון שאתה תלמידו של אדם גדול, כן, אז אתה ראוי בכל זאת שיתייחסו אליך. ואמרו, כלבים כתיב בהם, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מה פירוש הדבר הזה? מתי זה נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו? ביציאת מצרים. מה זאת אומרת? שכשעברי היה עובר, הכלב היה שותק, נכון? הכלבים כל הזמן נופחים בפני המצרים, ראו עברי, שתקו. למה? וכי העברי היה דווקא צדיק? כל עברי, בן צדיק, בן רשע,
ראו את הסגולה.
זהו, ראו את הסגולה. כלומר, החוצפה שביקית למשיכה היא גילוי סגולת ישראל. ולכן, דווקא הכלבים אומרים שירה. למה? כדי לגלות את סגולת ישראל מתוך החופש, מתוך החופש הפרוץ, לגלות את העול האהוב. כפי שאומר הרב באורות התשובה. המלאך הוא כן קרא את אורות התשובה. ועכשיו יש עוד דבר נוסף, ולא עוד, אלא שזכו לעבד אורות מצואתם. כן? איך מאבדים אורות? לוקחים צואת כלבים, וזה מחמיץ, וזה מאבד את האור. מה זה חשוב לעבד אורות? שכותבים בהם תפילין ומזוזות בספר תורה. מה זה תפילין ומזוזות בספר תורה? זה הכלי לקבלת מלכות שמיים. על כן זכו לומר שירה.
מה זה לעבד אורות מצואתם?
זאת אומרת, הצואה של הכלב זה החלק הבזוי ביותר שלו, נכון? זה בדיוק קופיתא דחמרי, כן? הגללים של החמור של המשיח.
לא, אבל טכנית, מה זה?
לא יודע, לא ראית עיבוד אורות מימיך? משרים אורות בבריכות מלאות במים וצואת כלבים. כן? בגמרא, במסכת בבא קמא, פרק שני, שם מדברים על זה באריכות, כמה צריך להרחיק את זה מן השכן וכדומה. כן? כי זה מסריח מאוד. זאת אומרת, הצד המקולקל ביותר של החוצפה של יקדת המשיכה הוא זה שמכשיר את הופעת מלכות שמיים בשלמות, תפילין, מזוזות וספר תורה. ומה ששאלת, חזור לאחוריך, אבל תוסיף בדבר הזה עוד כמו שכתוב, שמרפים ושונו, שומר מצרות נפשו. כן. אם כן, יש לנו פה משנה שלמה וסדורה שהיא בעצם רק ההתחלה של התפיסה הכללית של הרב של מהי החוצפה של יקדת המשיכה ואידך זיל גמור. כלומר, כל התפקיד שלנו כעת הוא לחשוף מתוך עומק הרשע של דורנו את עומק כוונתו לקבלת עול מלכות שמיים בשלמות במהרה בימינו.